שלום לכולם, אנחנו לומדים מדף כ"ג באתר sinai.org.il. השיעור יהיה היום 13 דקות, אנחנו מתחילים מכ"ג עמוד ב' בשורה השישית, ונלמד עד הרבע התחתון של כ"ד עמוד א'. אתמול דיברנו על השאלה, האם גויים חשודים על רביעת בעלי חיים, ואמרנו שאם הם כן חשודים, יכול להיות שאי אפשר לקחת מהם בהמות בשביל קורבנות, כי בהמה שנרבעה היא פסולה. בסוף הסוגיה ראינו את רבי פדת, שהוא אמר שזה בעצם מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, שהם נחלקו האם אפשר לקחת פרה אדומה מגויים, לפי רבי אליעזר אי אפשר ולפי רבנן אפשר, ורבי פדת הסביר את זה שזה כי רבי אליעזר אומר שהם כן חשודים על רביעה, לכן אי אפשר, ורבנן אומרים שהם לא חשודים לכן אפשר. עכשיו, הגמרא ניסתה לדחות ולומר שאולי זה לא מחלוקת לגבי רבייה, אלא מחלוקת ספציפית לגבי פרה אדומה, אבל את זה דחינו. זה היה אתמול, היום נתמקד בפרה אדומה, נראה שתי סוגיות מרכזיות ועוד סוגיה שנובעת מתוך הסוגיה השנייה. הסוגיה הראשונה כאמור מתחילה בשורה השישית בכ"ג עמוד ב', והיא שואלת על עצם ההנחה שאם פרה אדומה נרבעה היא פסולה לקורבן. כלומר, עלה מרבי פדת שגם רבנן שאמרו שאפשר לקחת פרה אדומה מגוי, זה כי הם חושבים שהגוי לא רבה אותה, אבל אם יהיה ברור לנו שהוא כן רבה אותה, אז ברור שגם לפי רבנן הפרה פסולה, ועל זה שואלת הגמרא, למה? הרי פרה אדומה זה לא קורבן רגיל. הרי לא שוחטים אותה במקדש, לא מקריבים אותה במקדש, לא מזים את הדם במקדש, הכל נעשה בחוץ ושורפים אותה שם, אז לכאורה הקדושה שלה זה לא קדושת קורבן, כאן זה נקרא קדושת מזבח, אלא זה קדושת בדק הבית, כלומר כמו שאפשר להקדיש כיסא לבית המקדש, והערך שלו נתפס בקדושה, אז גם לפרה אמנם יש לה קדושת בדק הבית כמו כל דבר שמקדישים למקדש, אבל לכאורה אין לה קדושת מזבח. והרי הפסול הזה של בהמה שנרבעה זה רק לקדושת מזבח. לבדק הבית לעומת זאת אפשר להקדיש כל דבר, בהמה פרה שנרבעה גרועה יותר מכיסא. אז מסכמת הגמרא את השאלה, אולי באמת צריך לחדש ולומר שבאמת פרה אדומה כן קדושה בקדושת מזבח. עד כאן השאלה של הגמרא. עונה הגמרא, באמת אפשר לומר שלפרה אדומה יש רק קדושת בדק הבית, ובכל זאת יש לימוד מיוחד שפוסל אותה אם היא נרבעת. מה הלימוד המיוחד? בזה הגמרא מביאה שתי הצעות מאוד שונות אחת מהשנייה. הצעה אחת זה מזה שהתורה קוראת לפרה חטאת, כמו שכתוב בפסוק י"ז בפרשייה, ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת. אז נלמד משם שאומנם פרה אדומה היא לא ממש קדושת מזבח, אבל התורה מתייחסת אליה כאילו שהיא קדושה בקדושת מזבח, ממילא גם יש לה דינים של קורבן והיא נפסלת ברביעה. לפי הצעה הזאת, בעצם לא התרחקנו כל כך מאהב אמינה שפרה אדומה היא קדושה בקדושת מזבח, כי אנחנו אומרים, אמנם אין לה קדושת מזבח, אבל יש לה דינים של קדושת מזבח. זאת הצעה הראשונה. הבעיה עם זה, זה שאם אנחנו אומרים שיש לה פסולים שיש לחטאת, אז צריך שיהיה לה את כל הפסולים שיש לחטאת. והרי אחד מהפסולים של קורבנות, וזה לפי כולם, גם לפי רבי שמעון שעוד רגע נזכיר, זה שוולד שהוא יוצא דופן, כלומר שנולד בניתוח קיסרי, אז הוא פסול לקורבן. וזה קשה, כי הרי בעניין הזה יש מחלוקת תנאים, רבנן באמת אומרים שהיא פסולה, אבל רבי שמעון אומר שהיא קשרה. ואז לפי רבי שמעון אנחנו ניתקע, כי אם הוא יחלוק על הלימוד ויאמר שפרה אדומה היא לא כמו חטאת, אז למה לפי רבי שמעון פרה אדומה שנרבעה נפסלת? אז זאת התחייה של הגמרא, נסכם את זה במשפט אחד, לא יכול להיות שהפסול רביעה בפרה אדומה זה בגלל שהיא כמו קורבנות אחרים, בין אם זה בגלל בגלל שהיא קדושת מזבח, בין אם זה רק בגלל שכתוב חטאת, כי אז לא מובן למה רבי שמעון מכשיר בפרה יוצאת דופן. לכן אנחנו צריכים לחפש סיבה שבגללה פרה אדומה שנרבעה נפסלת, בגלל דין שברור לנו שיש בפרה אדומה עצמה, ולא בגלל שאנחנו מנסים להשוות אותה לשאר הקורבנות. אז באמת הגמרא מציעה הצעה נוספת שפרה אדומה נפסלת במום, זה לא כי היא דומה לשאר הקורבנות, אלא כתוב בפרשייה של עצמה שמום פוסל אותה, ורביעה זה נחשב כמו מום. מאיפה לומדים את זה? כי בפרשייה של המומים בקורבנות בויקרא כ"ב כתוב כי מושחתם בהם מום בם, אז התורה משתמשת בביטוי מושחתם, שזה שורש של השחתה לגבי מומים, ובבראשית ו' כתוב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, שהכוונה שם זה עריות, אז כיוון שהתורה משתמשת בביטוי של השחתה גם לגבי מומים וגם לגבי עריות, אז מכאן שהעריות גם נחשב למום, אז לכן פרה שנרבעה נפסלת, כי זה נחשב שיש בה מום. אגב, הגמרא אומרת את זה גם לגבי פרה שעבדו אותה כעבודה זרה. בזה הגענו בערך לרבע התחתון של כ"ג עמוד ב', עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי פרה אדומה. שאלנו למה פרה אדומה נפסלת, הרי היא לא קדושה בקדושת מזבח. הצענו שתי הצעות, הצעה אחת שזה בגלל שכתוב בחטאת, אבל אז היא אמורה להיפסל גם ביוצא דופן. הצעה שנייה זה שרביעת בעל חיים נחשב כמום. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה. הסוגיה השנייה מתחילה בגופה, כאמור ברבע התחתון של כ"ג עמוד ב', והיא מחזירה אותנו לברייתא של שילה שראינו אתמול. כמו שהזכרנו בהקדמה, אתמול כשהבאנו את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבנן לגבי פרה אדומה, הבאנו גם ברייתא של שילה שהוא הסביר שהפסול של רבי אליעזר לקחת מגויים זה ספציפי לפרה אדומה. למה? כי בפרה אדומה כתוב, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. אז הוא לומד ממש כתוב, בני ישראל ויקחו, שדווקא מבני ישראל לוקחים ולא מגויים. אז את זה ראינו אתמול, ועכשיו בסוגיה הזאת, בערך עד השליש העליון של העמוד הבא, נתמקד בלדחות את הדעה של שילה. עכשיו אנחנו נראה כאן שלוש דחיות, אתמול ראינו דחייה נוספת, ונחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה דחיות לעצם השיטה הזאת של שילה, שיש פסול מיוחד בלקיחת פרה אדומה מגויים. קבוצה שנייה של דחיות זה דחיית האפשרות שזו דעת רבי אליעזר. אז נתחיל בדחיות של הקבוצה הראשונה, שכאמור הן באות לדחות את עצם האפשרות שיש פסול מיוחד בלקחת פרה אדומה מהגויים. הדחייה הראשונה זה שאם אתה לומד כך בפרה אדומה, צריך ללמוד כך בפסוקים דומים בתחומים אחרים. איפה יש פסוק דומה? בפסוק של תרומת המשכן בשמות כ"ה כתוב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. עכשיו לפי הדרשה של שילה, לכאורה צריך לומר שגם כאן בתרומת המשכן כאן אפשר לקחת רק מישראל ולא מגויים, ועכשיו נוכיח שזה לא נכון. איך רואים שזה לא נכון ומותר לקחת מגויים? כי הרי חלק מהדברים שמביאים לתרומת המשכן זה מה שכתוב שם בפסוק ז', אבני שום ואבני מילואים לאפוד ולחושן, אז גם אבני האפוד זה חלק מתרומת המשכן, והרי יש סיפור מפורסם שחכמים רצו לקנות מדם מבנתינה אבנים לאפוד, והוא לא נתן להם כי אבא שלו ישן על המפתח, בכל אופן דם הרי היה גוי, ובכל זאת רצו לקנות ממנו אבנים, אז מכאן שתבני האפוד ובעצם את כל תרומת המשכן כן אפשר לקחת מגוי, אז זה נגד מה ששילה דרש, שכשכתוב דבר לבני ישראל ויקחו, זה דווקא מישראל ולא מגויים. עכשיו הגמרא מנסה לדחות לרגע את הדחייה ולומר שאולי דבר לבני ישראל ויקחו לתרומה מתייחס לכל הדברים חוץ מהפסוק של אבני שום ואבני מילואים, כי לפני הפסוק הזה אין וו, אז אולי זה נפרד מכל העסק. אבל אומרת הגמרא, זה לא נכון, הרי כתוב שם אבני שום ואבני מילואים, אז הוו שלפני ואבני מילואים מחבר גם את הפסוק הזה לכל הדבר על בני ישראל ויקחו לתרומה. לכן אם צריך דווקא מבני ישראל, אז גם את אבני האפוד צריך דווקא מבני ישראל, וזה קשה מהסיפור על דם מבנתינה. אז מכאן כאמור דחייה מסוימת לשיטת הלימוד של שילה, זאת הדחייה הראשונה. דחייה שנייה זה בשורה החמישית בכבדה לדמוד א', גם הדחייה הזאת היא מדם מבנתינה, מהמשך הסיפור. מסופר ששנה אחר כך כשכר משמיים על הכיבוד אב שהוא עשה, נולדה לו פרה אדומה, ובאו חכמים וקנו ממנו את הפרה אדומה. אז איך שילה שאמר שאסור לקנות מהגויים פרה אדומה יסתדר עם הסיפור הזה? על הדחייה הזאת הגמרא כן מביאה תשובה, היא אומרת שגם לפי שילה מותר לקנות על ידי אדם אמצעי. כלומר, ישלחו יהודי שהוא יקנה את הפרה מהגוי סתם בשביל עצמו, ואז יבואו ההקדש ויקנו את הפרה מאותו יהודי, אז זה כן עכשיו שהם לקחו את הפרה מבני ישראל ולא מגוי. אגב, לפי זה אפשר לומר את אותו דבר גם לתרומת המשכן, שאולי באמת את האפוד מותר לקחת רק מיהודים לפי שילה. וכשרצו לקנות מדם מבנתינה את אבני האפוד, רצו לעשות את זה גם כן על ידי אדם אמצעי. אז מתיים ניסינו להביא שתי דחיות לעצם השיטה של שילה, ועכשיו, בערך ברבע העליון של כבדה לדמוד א', נעבור לקבוצה השנייה של הדחיות, כשאחת מהן באמת לא מובד כאן, אלא ראינו אותה אתמול, ואחת כן מובד כאן. בדחיות האלה הגמרה שואלת כך, נניח שבאמת נקבל את הלימוד של שילה, שיש איסור דווקא בפרה אדומה לקחת מגוי, אבל אם אפשר לומר, כמו ששילה ניסה לומר, שזאת גם הסברה של רבי אליעזר שאסר לקחת פרה אדומה מגוי. למה לא? אז כאמור, אתמול ראינו סיבה אחת, ועכשיו נראה סיבה נוספת, נתחיל עם הסיבה של אתמול. הרי אתמול אמרנו, וגם הזכרנו את זה בהקדמה, שרבי אליעזר פוסל לא רק בפרה אדומה, אלא בכל הקורבנות כולם שלוקחים מגויים. אז ברור שזה לא סיבה מיוחדת לפרה אדומה, אלא זה בעיה כללית של חשש רביעת בעלי חיים. זה מה שראינו אתמול, ועכשיו הגמרא מביאה עוד ראיה לזה, מהמשך הסיפור על דם מבנתינה. הגמרא מספרת שחכמים הקשו על רבי אליעזר מאותו סיפור של דם מבנתינה, ורבי אליעזר ענה ששם זה לא בעיה, כי חכמים שלחו נציגים שישמרו על אותה פרה אדומה שלא ירבעו אותה. אז הנה מפורש שגם לפי רבי אליעזר יש בעיה של רביעה, לכן היה צריך לשמור על הפרה הזאת. עונה הגמרא תשובה שבעצם עונה על שתי השאלות, גם על השאלה של אתמול, היא אומרת נכון, באמת לפי שילה, לפי רבי אליעזר, יש פה שתי סיבות לאסור לקחת פרה אדומה מגויים. יש סיבה כללית יותר של חשש רביעה, וזה בכל הקורבנות, ולכן היה צריך לשמור על הפרה, ויש סיבה ספציפית לגבי פרה אדומה של דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. בזה סיימנו את הסוגיה השנייה, דיברנו על החידוש של שילה שאסור לקחת פרה אדומה מגויים, הקשנו על הדעה עצמה שתי קושיות וטרצנו את הקושייה השנייה, וגם הסברנו ששילה לא התכוון שזה הסבר היחיד לרבי אליעזר, אלא שזה עוד הסבר בנוסף לזה שיש בעיה של רביעה. עכשיו, מהשליש העליון של כבדה לדמוד א' ועד הרבע התחתון, נראה עוד סוגיה אחת שדנה במה שעכשיו אמרנו שהם מינו שומרים בשביל שהגוי לא ירבה את אותה פרה אדומה. אנחנו נראה בעניין איזה שני דיונים, דיון אחד זה האם השמירה מועילה, ודיון שני זה איך הם ידעו להציב את השמירה. נתחיל בדיון הראשון, אבל לפני זה נקדים שיש הרחבה מסוימת לפסול הזה של נרבה. הרחבה היא שלא רק הבהמה עצמה שנרבעה נפסלת לקורבן, אלא גם הצאצאים שלה. מתי הצאצאים נפסלים? אז רמה אחת אומר רבה, אם יש לפרה ולד בבטן והפרה נרבעה, אז גם הוולד נפסל, זה רמה אחת. רמה נוספת קצת יותר מחודשת זה ממשנה בתמורה, שם רבי אליעזר פוסל אפילו ולד שנולד הרבה אחרי סיבת הפסול, כלומר למשל אם פרה נרבעה היום והיא נפסלה, אז גם אם היא תתאבר רק עוד שלוש שנים ואז תלד, גם הוולד הזה הזה יהיה פסול כי אמא שלו פסולה. זה דעת רבי אליעזר שם, רבנן באמת מכשירים. אז זה המשנה שם, ויש שם מחלוקת אמוראים איך להסביר את המשנה. רב המקל ואומר שהפסול הזה של רבי אליעזר זה דווקא כשהאמא כבר הוקדשה, ואז היא נרבעה, אז אפילו שהוולד עוד לא היה אצלה בבטן הוא יהיה פסול, אבל אם האמא עצמה לא הייתה קדושה כשהיא נרבעה, אז הוולד לא קורה לו כלום. זה דעת רבה, אבל רב הונא בר חינן המחמיר שם ואומר שאם מדובר שהאימא כבר הוקדשה ואז היא נרבעה ואז נוצר בה הוולד בבטן, אז כיוון שהיא הייתה קדושה כשהיא נרבעה, ברור שהוולד הזה יהיה פסול אפילו לפי רבנן. כל המחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר לפי רב הונא בר חיננה זה אפילו שהאימא נרבעה עוד לפני שהיא הייתה קדושה, אפילו אז רבי אליעזר אומר שהוולד יהיה פסול אפילו שהוא עוד לא היה בבטן בזמן שהאימא נרבעה. אז שוב נחזור על זה עוד פעם, אם הוולד כבר היה בבטן בזמן שהאימא נרבעה, לפי כולם הוולד פסול. אם הוולד נוצר בבטן רק אחרי שהיא נרבעה, אז אם האימא הוקדשה לפני הרבייה, אז לפי רב הרק רבי אליעזר מחמיר, ולפי רב הונא בר חיננה כולם מחמירים. אם האימא עוד לא הוקדשה כשהיא נבלה, אז לפי רבה אף אחד לא מחמיר, לפי רב הונא בר חיננה כאן מחמיר רבי אליעזר. עד כאן ההקדמה, עכשיו נחזור לעניין שלנו של שמירת הפרה אדומה. אמרנו מקודם שרבי אליעזר הסביר את הסיפור של דמה בן נתינה, שמדובר שהם שמרו על אותה פרה אדומה מאז שהיא נולדה, וכך היה ברור שהיא לא נרבעה על ידי הגוי. ועל זה שואלת הגמרא, למה השמירה הזאת עוזרת? הרי לפי מה שלמדנו עכשיו, זה לא מספיק לשמור על הוולד, אלא גם צריך לשמור על אמא שלו. עכשיו את השאלה הזאת, הגמרא מחלקת לשתי הרמות שדיברנו עליהם מקודם. כלומר, חשש ברמה אחת, זה שאולי האמא נפסלה כשהוולד כבר היה אצלה בבטן. אז על זה עונה הגמרא, בוא נעמיד שמדובר שהם שמרו על הוולד הזה עוד כשהוא היה בבטן, כלומר מהרגע שהוא נוצר במעי אמו. זה פותר את הרמה הראשונה, אבל רמה שנייה, לכאורה צריך לשמור על האמא עוד לפני שהוולד נוצר לה בבטן. לפי מי צריך לעשות את זה? אז כבר אמרנו שלפי רבה, לפי אף אחד לא צריך לעשות, כי מדובר פה באמא שהיא לא קדושה, אז גם רבי אליעזר לא מחמיר עוד לפני שהוולד נוצר, אבל לפי רב הונא בר חיננה, רבי אליעזר מחמיר גם אם האמא נרבעה עוד לפני שהוולד נוצר בבטן.
לכן באמת אומרת הגמרא שלפי דעתו צריך להעמיד שלא רק שמרו על הוולד מאז שהוא נוצר, אלא גם על האמא מאז שהיא נוצרה.
הגמרא אגב שאלה שאולי גם צריך לשמור על הסבתא, אבל הגמרא אמרה שעד כדי כך לא חששו.
עד כאן הדיון הראשון, עכשיו הדיון השני ובזה נסיים, שואלת הגמרא עכשיו שאלה מציאותית על מה שעכשיו אמרנו, מה גרם להם לשמור על הוולד הזה מאז שהוא נוצר בימי אמו?
הרי מילא זה שהם שומרים על הוולד, אפשר לומר שברגע שהוא נולד ראו שהוא אדום, אז התחילו לשמור עליו בתקווה שבסוף באמת הוא ימכור להם אותה.
אבל מאיפה הם ידעו לשמור על הוולד עוד כשהוא היה בימי אמו? הרי איך הם ידעו שהוא יהיה פרה אדומה?
על זה עונה הגמרא ובזה נסיים, שלא מדובר פה באדם שממש במקרה נולדה לו פרה אדומה, אלא יש פה צירוף של שני גורמים.
קורם אחד זה שדמה בן נתינה כנראה השתמש בשיטה בשביל להוליד פרות אדומות, שכשהזכר היה עולה על הנקבה הוא היה מעביר מולם כוס של משקה אדום, שזה היה מעלה את הסיכויים להוליד פרה אדומה. זה גורם אחד, אבל כמובן שזה לא מספיק, צריך פרה אדומה לגמרי, ואם זה היה כל כך קל אז כולם היו עושים את זה והיא לא הייתה כל כך נדירה ויקרה. לכן צריך להוסיף כאן גורם נוסף, שלדמה בן נתינה היה עדר של פרות שהן היו מוחזקות בזה שהן נולדות אדומות, כמובן שלא תמיד קשרות, אבל היה סיכוי טוב, לכן בצירוף של שני הגורמים באמת היה סיכוי טוב לפרה אדומה. אז זה עונה על השאלה, למה החכמים שמו שם שומרים מראש אפילו שהם לא היו בטוחים שתיוולד פרה אדומה? הם עשו את זה ליתר ביטחון שאם תיוולד פרה אדומה יוכלו לקנות אותה מדמה בן נתינה, וכמו שאמרנו לפי רב הונא בר חיננה הם שמרו לא רק על הפרה שבסוף באמת קנו אותה אלא גם על אמא שלה, כי יכול להיות שגם היא הייתה נולדת פרה אדומה, ולכן לפי רבי אליעזר לא היה צריך לחשוש לזה שהיא נרבעה. בזה סיימנו את הדיונים על הפרה האדומה, הגענו בערך לרבע התחתון של כ"ד עמוד א', מחר נמשיך עוד פעם עם עצם המחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר לגבי קניית פרה אדומה מהגויים, כל טוב בינתיים, נחזור למה שראינו. ראינו היום שתי סוגיות לגבי הפרה האדומה, סוגיה אחת זה למה הפרה בכלל נפסלת מרבייה, הרי לכאורה היא לא קודשי מזבח, לזה הצענו שני תירוצים, תירוץ אחד כי התורה קוראת לחטאת, אבל את זה דחינו כי אז היא גם צריכה להיפסל ביוצא דופן לפי רבי שמעון, והוא הרי לא פוסל אותה. תירוץ שני, נכון שאינה קדושת מזבח, אבל פרה אדומה נפסלת במום, והריות נחשב כמו מום. זאת הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על החידוש של שילה, שהוא הסביר את דעת רבי אליעזר שאסור לקחת פרה אדומה מגויים, שזה בגלל שכתוב דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, אז דווקא מבני ישראל אפשר לקחת. ניסינו לדחות את שילה, בהתחלה ניסינו לדחות את עצם השיטה, תחייה אחת זה ממש כתוב בתרומת המשכן, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, אז לכאורה לפי שילה גם שם צריך לקחת דווקא מבני ישראל, והרי חכמים רצו לקנות אבני אפוד מדמה בן נתינה. תחייה שנייה זה ממה שקנו בפועל באמת פרה אדומה מדמה בן נתינה, אבל הגמרא דחתה את התחיות שגם לפי שילה עושים את זה על ידי אדם אמצעי, אז מותר. אז את עצם השיטה של שילה לא דחינו, אבל אז אמרנו, לפחות בוא נאמר שזה לא דעת רבי אליעזר, כי הרי רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות, וגם הרי בסיפור של דמה בן נתינה, רבי אליעזר אמר שהעמידו שומרים בשביל שלא ירבעו את הפרה. אז מכאן שלדעתו יש כאן בעיה של רבייה, ולא בעיה ספציפית בפרה אדומה. עונה הגמרא, נכון, באמת לפי שילה, רבי אליעזר אומר שיש שתי סיבות לפסול. גם רבייה, שזה איסור כללי, וגם לקיחה מבני ישראל, וזה דווקא בפרה אדומה. זה היה סוגיה שנייה. לסיום דיברנו על מה שעכשיו אמרנו, שהעמידו שומרים, שאלנו אז שתי שאלות, שאלה אחת, למה זה עוזר, הרי צריך לשמור גם על האמא, אז אמרנו באמת שמרו גם על האמא, או רק מאז שהיא התעברה, או גם מאז שהיא עצמה נוצרה. על זה שאלנו שאלה נוספת, איך הם ידעו לשמור עליה, הרי לא ידעו שיוולד לה פרה אדומה. ועל זה עלתה הגמרא, אמנם זה היה נס משמיים שנולדה לו פרה אדומה, אבל בכל זאת זה לא היה מקרי לחלוטין, גם היה לו עדר שהיה מוחזק בהרבה פרות אדומות, והוא גם העביר מעליהם כוס משקה אדום, לכן חכמים חשבו שיש סיכוי טוב, ולכן הם שמרו מראש כל טוב.